הפסוק אומר, הים רעב היה נוס, אחר כך כתוב, והערים רקדו חיילים. אז הפסוק הזה יש במפרשים שדנים מתי בדיוק זה קרה. זה שהים רעב היה נוס, אז אנחנו מבינים שזה קרה בקריאת ים סוף, שהים נפתח לעם ישראל. על החלק הזה של הערים רקדו חיילים, יש במפרשים כאלה שאומרים שהכוונה היא למתן תורה, אז היה העניין הזה של הערים רקדו חיילים. יש כאלה שאומרים שזה היה גם כן בזמן קריאת ים סוף, היה גם את העניין הזה של הערים רקדו חיילים. כאן אדמור הזקן הולך לפי הדעה הזו, ששתיהם, גם הים רעב היה נוס וגם הערים רקדו חיילים, שניהם היו בעת קריאת ים סוף, בעת שביעי של פסח. להסביר מה המשמעות הרוחנית של התיאור הזה בפסוק של הים רע, למה הים נס? והערים לא נעשו, אלא הם רוקדים. מה מבטא את התנועה של ניסה, ומה מבטא את התנועה של רקידה, ולמה זה קשור לים, וזה קשור לילים. במאמר הזה נדבר על נקודה מאוד מעניינת, נוספת, רוחנית, אלוקית, שמתרחשת בכל שנה בשביעי של פסח. הוא יסביר כאן שורה אחת שמקורה מהקבלה, שכתוב שם שלידת הנשמות זה בשביעי של פסח, עיבור הנשמות זה בשמיני עצרת. תסביר את המושג הזה, מאמר די קצר, אבל זה המושג שיבואר כאן במאמר הזה. זאת אומרת כך, פותח בשאלה. הנה צריך להבין למה הערים רקדו והים רעב היה נוס. למה התגובה של הערים שונה מהתגובה של הים. הם רוקדים והוא בורח. אז אנחנו צריכים קודם כל להבין מה המשמעות של הרקידה ומה המשמעות של הניסה. בעבודת השם ובשלה, שלה הקדוש במסכת פסחים שלא פירש, השלה מתייחס לפסוק הזה ומסביר שמה כי הניסה הוא עבודה מהירה והריקוד הוא עבודה מאהבה. זאת אומרת שכשאתה מתבטא אצלך עירת שמיים, עירה זה קיבוץ, אז עירה זה בריחה, אז זה נקרא בינוס. וכשאתה מתבטא אצלך אהבה ושמחה והתלהבות, אז זה מתבטא בריקוד. אז אומר השלה הקדוש שכאן בעצם מרומז לשתי תנועות, תנועת אהבה ותנועת עירה, שזה תלוי בסוגים שונים של נבראים או בסוגים שונים של מלאכים. כשמדברים על הים ועל הערים, לא מתכוונים רק על הים והער הפיזי, מתכוונים בעיקר לאותו שר, לאותו מלאך שהוא אחראי על הים, או אותו מלאך שהוא אחראי על ההר. ואותו מלאך תלוי מה צורת העבודת השם שלו בדרך כלל, ולכן התגובה שלו באותו הזדמנות של הגילוי של השביעי של פסח, אז הביטוי שלו תואם לסדר העבודה שלו, כמו שהוא אומר את הלשון. הוא אומר, והוא בחינת שר ובחינת עבד. זה כמו ההבדל בין השר שנמצא אצל המלך לבין העבד שנמצא אצל המלך. אז ברור שכל אחד מהם חש אחרת לגמרי מול המלך. העבד חש כמה הוא בטל וכמה הוא אפס ועין, והשר מרגיש להפך כמה הוא קרוב וכמה הוא מבין את מעלת המלך. אז התגובות שלהם, כשהמלך מחליט להתגלות, התגובות שלהם שונות לחלוטין, כמו שהוא אומר. והנה בהתגלות המלך, כשהמלך מתגלה, אצל כל אחד מתעצם הקו העבודה האישי שלו בעוצמות מאוד חזקות. אזי, בחינת צער, שעבודתו בשמחה, השר שתמיד עובד את המלך בשמחה, הוא תמיד מרגיש בעניינים, תמיד מרגיש כקרוב מאוד, אז שהמלך עכשיו מתגלה, אז מה מתעצם אצלו? מתעצם אצלו הקו העבודה שלו. מה הקו העבודה של השר? באהבה או בשמחה. אז תגדל שמחתו. וזהו, זה מרומז בפסוק שאומר, ההרים שהם מידות האצילות, ההרים, הר, זה מראה על בליטה, הר זה מראה על ישות, על מציאות, על שמחה, זה השר, זה אותו מלאך שעבודתו בשמחה, שמשם שורש הנשמות הנקראים אחים למקום. כמו שהוא ידבר בהמשך, בשורות הבאות, שהשורש של הנשמות הוא ממקום כזה גבוה, של המידות של עולם האצילות, ולכן כשהנשמות נמצאות בשורש שלהם, קוראים להם אחים, אחים למקום. אח, אתה יכול בדרך כלל לקרוא אח, כשאתה והאח באותה רמה, שניכם ראשון בראשון. אז הנשמה, כשהיא נמצאת בדרגה אלוקית מאוד גבוהה, קוראים לה אח, כביכול אח למקום. היא שייכת לעולם האצילות, כי זה מהותה. אז השורש של המלך, של הנשמות בעולם האצילות, קוראים לזה הרים, זה עבודה של שמחה, כשר לפני המלך, ולכן מה הביטוי של אותם נשמות, או מה הביטוי של אותם מלאכים, או מה הביטוי של אותה דרגה שנקראת שר, הרים, רקדו. למה? כי העבודה שלהם תמיד זה בקירוב, העבודה שלהם תמיד זה באהבה, אז שהמלך מתגלה, אז זה מתבטא בעוצמה יותר גדולה, בעניין של ריקוד. ובחינת עבד, לעומת זאת עבד, שאצלו העבודה היא אחרת לגמרי, אצל העבד העבודה היא ביותר בקיבוץ, העבד תמיד עובד את השם בעירה, שעבודתו בעירה, אז שהמלך מתגלה, העבד עוד יותר מרגיש את הקיבוץ שלו. כי אם בדרגה נמוכה, העבד מרגיש רספקט מול המלך, אז כשהמלך מראה את גדולתו, אז העבד מרגיש עוד יותר כמה הוא אפסי מול המלך, ולכן אזי בהתגלות המלך טיפול לאימה והפחד ביותר. איפה זה מתבטא בפסוק? וזהו הים. הים שמשם שורש בחינת כעבד לפני המלך, לכן רעב הינוס. על פי, זאת אומרת, על פי מה שכתוב בשלה הקדוש, את ההבדל בין עבודת השר לעבודת העבד, עבודת העבר, עבודת העירה, אז הוא אומר, זה מרומז בתנועה של ריקוד, לעומת התנועה של ניסה, של בריחה. אז לכן הים שהוא מבטא את העניין של העבד, אז אצלו מתבטא העניין בוינוס, לעומת הערים, שזה מרמז על עבודת השר, אז לכן שם הביטוי הוא רקדו, ריקוד. ולהבין זה בתוספת ביור. למה אותה הגעה של האמת המצאת. להבין זה בתוספת ביור. צריך להבין קצת יותר בתוספת ביור, מה באמת מתרחש בשביעי של פסח, איזה סוג גילוי, ולמה הגילוי הזה מתבטא בקריאת הים, מה זה אומר, חוץ מהנס שעם ישראל היה צריך לעבור דרך הים. מה ברוחניות מבטא העניין הזה של קריאת הים? זה דבר שלא רק היה בהיסטוריה, כשהיהודים יצאו ממצרים משנת בית אלפים תף ממחת, אלא זה דבר שבעצם קורה בכל שנה ושנה. מה העניין הזה של קריאת הים שהיה בשביעי של פסח? מה הביטוי הזה שייך לים רעב הינוס? כדי להבין את זה בתוספת ביור, אומר, הנה אם מתחילה יש להקדים עניין שביעי של פסח שבו נקרא הים. כדי להבין מה זה הים רעב הינוס, צריך להבין יותר בעומק מה המשמעות של קריאת הים בשביעי של פסח. הוא מבואר בפרי עץ חיים, כתוב בקבלה, אמרנו קודם, הוא מביא שורה אחת מהקבלה, שעל זה הוא מסביר את כל המאמר. אז כתוב בפרי עץ חיים משפט כזה, שהוא גם כן עניין לידת הנשמות. כתוב בפרי עץ חיים, שמה זה שביעי של פסח? הנשמות נולדו. זה מושג מאוד קבלי, כי מה פירוש הנשמה נולדה? הגוף, אנחנו יודעים, הגוף נולד. הגוף היה בעיבור 9 חודשים בבטן האם, מגיע היום שהגוף נולד, אבל נשמה הרי, נשמה היא מושרשת למעלה, והיא נכנסת לגוף כשהוא נולד. אז מסתבר שאותו תהליך שעובר הגוף הגשמי מאז תחילת ההיריון, במהלך העיבור עד הלידה, תהליך דומה, כמובן במושגים רוחניים, עובר את הנשמה. גם בנשמה יש מושג של עיבור הנשמה, בדרגה שהיא, עוד מעט נראה איפה היא העיבור של הנשמה, היא עוברת תהליך של זמן, שכמובן בעולמות עליינים זה לא בגדר זמן, אבל זה אצלנו בעולם שלנו זה מתבטא בגדר זמן, מתבטא בגדר זמן, ואז יש את הזמן שנקרא לידת הנשמה. כמו שאמרנו קודם, שביום שמיני עצרת זה נקרא עיבור הנשמות, ובשביעי של פסח, אומר הפרי עצריים, זה לידת הנשמות. משמיני עצרת עד פסח, זה 7 חודשים למקוטעים, לא 7 חודשים שלמים, זה 7 חודשים. 7 חודשים זה יכול להיות כבר זמן של לידה. אז לידת הנשמות נקרא קריאת הים. מה הקשר? מה העניין? וזהו שכתוב, ובני ישראל, בני ישראל הכוונה היא לנשמות, הלכו בתוך היבשה, בתוך הים. היינו נפתח הים, ובני ישראל הנשמות נולדו. מה המשמעות? והעניין. כי נשמות ישראל עלו במחשבה. הנשמות, המקור שלהם מאוד מאוד גבוה, כתוב בתניה, מביא את הלשון, שנשמות ישראל מקורם במחשבה. ואז באותה דרגה גבוהה שהנשמות נקראים מחשבה, מחשבה זה עולם האצילות. כשהנשמה מושרשת במקור בעולם האצילות, נקראים אחים ורעים להקדוש ברוך הוא. אז הנשמות נקראים אחים, יש הרבה פסוקים שאומרים, למען אחי ורעי, אדברנו, שלום בך. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. אז כל הביטויים הללו יש להם גם משמעות אלוקית, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנשמות ישראל, אנחנו אחים. אז כמובן מה הפשט? גם כשאומרים פה הקדוש ברוך הוא, לא מתכוונים בביטוי הקדוש ברוך הוא לעצמות הבורא. כי עצמות הבורא אי אפשר לכנות אותו בשום שם. כשאומרים הקדוש ברוך הוא, מתכוונים בעצם לבורא עולם איך שהוא יורד לדרגה מאוד מסוימת. לאיזה דרגה? עולם האצילות נקרא הקדוש ברוך הוא. אז כשהקדושה האלוקית יורדת לעולם האצילות, זה נקרא הקדוש ברוך הוא, והנשמה גם מושרשת באצילות, עלו במחשבה באצילות, אז ביחס לדרגה האלוקית שמתגלה באצילות, שזה נקרא הקדוש ברוך הוא, והנשמה גם היא נמצאת באצילות, אז איך אפשר להגיד עכשיו את היחס בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא? הם אחים, אמרו שהם אחים, הם שניהם, אנחנו מדברים על אותה דרגה, דרגה של האצילות. ופירוש אחים ורעים, למה אני קורא לזה אחים ורעים? אז הוא אומר את זה במפורש. היינו, להיות כי קודשא בריך הוא, כשאומרים קודשא בריך הוא למה מתכוונים, הוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא, כשמלובש במידות האצילות. כשאומרים קודשא בריך הוא, מתכוונים איך שהקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך, קדוש זה הדרגה שהיא מובדלת, ברוך היא יורדת ונברכת ונמשכת, לאן היא נמשכת? למידות של עולם האצילות. כי אין סוף ברוך הוא בעצמו, לאו מכל עינון מידותי הוא כלל. לאין סוף בעצמו אי אפשר לקרוא בשום שם, בשום תואר. כשאני קורא לו הקדוש ברוך הוא, כשאני נותן לו תואר ושם, אני מתכוון שהוא מצטמצם למידות של עולם האצילות. ולא ייתכן על העצמות קריאת שם כלל. אי אפשר לעצמות בכלל לקרוא לו בשום שם. אז הקדוש ברוך הוא זה הצמצום לעולם האצילות. אלא רק על בחינת התגלותו. ואז נקרא הוויה. אז גם אפשר לקרוא לו הוויה. כי הוויה זה גם מתכוונים לעולם האצילות, כי ידוע שארבע אותיות של שם הוויה זה בעצם עשר הספירות. י' זה חוכמה, א' זה בינה, ו' זה השש מידות, א' האחרונה זה מלכות. איפה יש עשר ספירות? תהליך מסודר של עשר ספירות זה בעולם האצילות. אז יוצא שהדרגה שקוראים לה הקדוש ברוך הוא, איזה דרגה היא? איפה היא? עולם האצילות. אז כשהנשמה נמצאת שם, איך קוראים לה נשמה? מה היחס של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא? אחי. והנה סמך ריבו נשמות ישראל. 60 ריבו נשמות ישראל. כמובן שיש הרבה יותר, אבל כתוב בתניה גם, ש60 ריבו זה נשמות כלליות. אז 60 ריבו נשמות ישראל, שנמשכים מ60 ריבו אותיות המחשבה, כי הרי נשמות ישראל בשורש עלו במחשבה, נקראים אחים להקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא אמרנו? שהם עמידות, עמידות של עולם האצילות, אז הנשמה כביכול נקראת אחים. וכמו על דרך משל, אם יצא להביא דוגמה מאצלנו, למושג של אחים, של דביקות כזו, נביא דוגמה של במחשבת שכל. למשל, כשאדם חושב על רעיון שכלי, איך הוא חושב? עם אותיות. או אדם מרגיש מידות. ההרגשה גם יש לה אותיות. אבל בשכל או ברגש, האותיות לא מורגשות. כשאתה מבין רעיון, אתה מונח אצלך רעיון, ואתה בכלל לא מרגיש, רגע, עם איזה אותיות אני חושב את הרעיון? בעברית, באנגלית, בצרפתית? הרעיון מונח אצלך. מתי האותיות מתחילות לקבל משמעות של אותיות ממש? אתה מבין כשאתה מדבר. כשזה במחשבה, אין אותיות, יש אותיות. אבל מה מצב האותיות? הם כל כך דביקים עם הרעיון שהם לא מורגשות. אז אם הנשמות עלו במחשבה, הם קשורים לאותיות של מחשבה. קודשא בריך הוא מה זה? המידות של האצילות. אז הדביקות של האותיות המחשבה עם המידות, הן כל כך חזקות שאי אפשר בכלל להרגיש אותן, לכן הן נקראים אחים. זה מה שהוא אומר. על דרך משל במחשבת שכל, שהאותיות הן כעצם אחד עם עמות השכל שבתוכם, וכן מחשבת המידות עם המידות. אתה יכול להפריד בין המחשבה של המידות עם המידה? אתה לא יכול להפריד. ככה אתה לא יכול להפריד בין הנשמות שהן בשורשם בעולם האצילות, לבין קודשא בריך הוא שזה דרגת אצילות. ואז הן בחינת אלוקות ממש. כי באצילות יהיו וחיו וגרמו אחד. כי בעולם האצילות אין שום הפרדה בין האור לבין הכלי, בין השכל לבין האותיות, בין המידות לבין האותיות. במילא הנשמה במקור שלה נקראת אחים לקדוש ברוך. כדי שהנשמה תרד למטה, כדי שהיא תרד לגוף, כדי שהיא תרד עוד לפני הגוף, כדי שהיא תרד לעולם נמוך יותר, כי הנשמה לא נשארה כל הזמן כפי שהיא, כל אחד אומר כל יום נשמה שנתת בי, תהוראי. זה המקור הראשון, תהוראי. אבל אחר כך צריך להיות אתה בראתה, אתה יצרתה, צריך לרדת לעולם הבריאה, לעולם היצירה. הירידה הזו, כדי שהיא תרד, מה צריך לקרוא לה? היא כביכול צריכה לצאת מרמת אותיות מחשבה, ששם זה דביקות מלאה, ומה צריך לקרוא לה בירידה הזו? היא צריכה להפוך להיות קצת יותר מציאות, קצת יותר יש, קצת יותר מורגשת. ובכדי שהיא תתהווה הנשמה מבחינת יש, להיות בחינת נברא, שהוא בחינת נפרד מעין ממש, כשהנשמה תצטרך לרדת מעולם האצילות, לרדת נמוך יותר, להיות יש, שהריביותה באצילות היא בחינת אלוקות ממש. כשהנשמה נשארה, אם הייתה נשארת כל הזמן ברמת אצילות, אז היא אחים לקדוש ברוך הוא, היא אלוקות. כי גם מה שנקרא בשם אותיות מחשבה, גם כשקוראים לנשמה מחשבה, הכל לשכך האוזן, זה רק כדי שיהיה לנו איזשהו מושג באוזניים לשמוע, קוראים לזה אותיות מחשבה. אבל האמת שאפילו לא היה אפשר לקרוא לזה אפילו אותיות מחשבה. הם מאוחדים עם אלוקות לגמרי. הם עין ממש. אבל כי לא מחשבותיי מחשבותיכם כתיב. עכשיו כשצריך להוריד אותה, להוריד אותה למטה, להוריד אותה למציאות, להוציא אותה, מה שהוא קורא לזה אחר כך, לידת הנשמות, מה זה לידת הנשמות? כמו בגוף, כשהוא בעובר, לא רואים אותו. הוא בהלם, על אחת כמה וכמה, כשהוא בתחילת הריון, אז הוא בכלל לא מציאות. אבל כשצריך שהוא יהיה בלידה, כמו הנשמה, שרוצים להוציא אותה למציאות, מה הדרך, מהי הספירה, מהו הכלי שדרכו הנשמה תצא למטה, הוא על ידי מידת מלכותו יתברך. ספירת המלכות, שזו הספירה האחרונה של עולם האצילות, קוראים לה ים. קוראים לה ים סוף, כי היא הסוף של כל המדרגות. דרך הים סוף, דרך זה הנשמה עוברת ונולדת. זה מושג קריאת הים, שהוא ירחיב בזה בעזרת השם שנראה את ההמשך. כאן בעצם מה שבא להסביר, איך שהנשמה צריכה לרדת בלידה שלה, בשביעי של פסח, זה מרומז בקריאת הים, נמשיך בעזרת השם בשביל הזה.